שלום לך, שלום לך, ברוכים הבאים לפודקאסט המרחב הבריא. היום אנחנו נשאל את השאלה כמה עולה לבנות ירוק, או במילים אחרות, האם בנייה ירוקה היא גם בנייה יקרה, או שניתן לבנות ירוק ללא תוספת כסף. הרבה פעמים אני שומע שאנשים לא רוצים לבנות ירוק, כי זה מעמיס עלויות נוספות על עלויות הפרויקט, בין אם זה פרויקט יזמי, ציבורי, בין אם זה פרויקט של בית פרטי, ואנחנו ננסה להבין בפרק הזה היום, האם יש דברים בבנייה ירוקה שניתן לעשות במחיר זהה לבנייה רגילה, או אולי אפילו לחסוך דרך זה כסף. בכל מקרה, אני חושב שהתשובות יפתיעו חלק מכם. אם זו הפעם הראשונה שלכם איתנו בפודקאסט, אז ברוכים הבאים, שמי אדריכל אייל יוסינגר, ואני חוקר בשנים האחרונות את הקשר בין הסביבה המתוכננת והבנויה, לבין הבריאות הפיזית והנפשית שלנו. אני חוקר ומתכנן מרחבים שתפקידם להפוך אותנו לאנשים בריאים, מאושרים יותר, דרך כלים של שלומות, של וולנס, של וולבינג, וכל כל זאת דרך תכנון מקומות שהם מקומות ירוקים שמחזקים את הקשר לקהילה, מחזקים את הקשר שלנו אל הסביבה הטבעית ובאמצעות הרבה מאוד כלים נוספים. אז כמה עולה לבנות ירוק? פתיח ומתחילים. הבריאות שלכם מושפעת מהמקומות בהם אתם נמצאים. נשמע מפתיע? 90% מזמננו אנחנו נמצאים בתוך מבנים. אפילו כשאנחנו יוצאים החוצה מבעד לדלת, אנחנו נמצאים בסביבות מתוכננות מעשי ידי אדם. העיר, הפארק השכונתי ואפילו החורשה הקרובה, כולם החלו כרעיון במוחו של מתכנן. למקומות אלה השפעה ישירה על הבריאות הפיזית והנפשית, שהן כמובן שני צדדים של אותו המטבע. באמצעות מחקרים פורצי דרך בתחומי הפסיכולוגיה, מדעי המוח והאדריכלות, ניתן לאפיין מרחבים בריאים. מקומות אלה מעצימים את הנפש, מעוררים השראה, מחברים אותנו לקהילה, משפרים את מצב הרוח שלנו וגורמים לנו אושר. איך עושים את זה? בואו נגלה יחד. כמה עולה בנייה ירוקה? אז הרבה פעמים אני חוזר על המשפט שאתם מוזמנים לאמץ אותו גם לעצמכם. המשפט אומר שבנייה ירוקה מתחילה בידע ולא מתחילה בכסף. בואו נעשה איזשהו תרגיל קצר בדמיון. נדמיין לעצמנו מגרש כלשהו, לא משנה כרגע באיזה אזור בארץ או בעולם, ועל המגרש הזה אנחנו רוצים להציב מבנה. יכול להיות מבנה חינוך, מבנה ציבור, יכול להיות בית פרטי, יכול להיות בית דירות. את אותו המבנה אני יכול להציב על גבי המגרש שהוא פונה נניח צפון ודרום, נגיד שזה איזשהו מבנה בצורת מלבן, הוא פונה צפון ודרום, ואת אותו המבנה בדיוק אני יכול להניח ב-90 מעלות כשהוא פונה דווקא מזרח ומערב. אנחנו מדברים על אותו המבנה, כלומר שמבחינה כלכלית, מבחינת עלויות הבנייה, זה אותו המבנה בדיוק, פעם אחת צפון דרום ופעם אחת מזרח ומערב. לעומת זאת, מבחינת התחושות, מבחינת התפקוד הטרמי האקלימי של המבנה הזה, מבחינת השימוש באנרגיה, בחימום בחורף, במזגנים בקיץ, מבחינת האור הטבעי שיהיה בו, מבחינת זרימת האוויר, מבחינת הקשר אל הנוף, ומבחינות רבות מאוד נוספות, אלה שני מבנים שונים לחלוטין. אז שוב, אנחנו לוקחים את אותו המבנה בדיוק, משנים את העמדה שלו, את האופן בו הוא פונה על המגרש, ולמעשה מקבלים מבנה אחר לגמרי באותו הכסף. איזה מבנה טוב מהם? אז כמובן שזה תלוי בצורת המבנה, בצורת המגרש ובמיקום שלו. אבל כבר אנחנו מבינים שאפשר באותו המחיר בדיוק לבנות שני מבנים שונים לחלוטין, ואנחנו יכולים להתחיל ולבחון את המאפיינים של אותו המבנים, ולהבין מי מהם עדיף לנו בכל פרויקט ופרויקט. פה אני חייב לציין שלפעמים שואלים אותי ואומרים, תראה, המגרש שלנו הוא מגרש צר, הוא פונה לכיוון מסוים, קווי הבניין, גבולות המגרש מאוד מאוד ברורים ומוגדרים, ואין הרבה משחק. אין הרבה לאן לפנות, אין הרבה לאן להפנות, המבנה, צורתו די ברורה, וגם ההכוונה שלו והכיוון שלו הם די ברורים. א', זה נכון מאוד לגבי הרבה מאוד מגרשים בישראל, הרבה פעמים המתכננים שמתכננים את העיר די מקבעים את הנפחיות ואת צורתו של המבנה עוד לפני שהאדריכל בכלל נכנס לפעולה, יחד עם זאת עדיין יש לנו חופש גדול מאוד לתכנן את הפתחים ואת החלונות, וכשאני מדבר על העמדת המבנה אז זה לא רק בדוגמה שנתתי של להטות אותו ב-90 מעלות ימינה או בזווית אחרת ימינה או שמאלה, אלא כמובן גם בתכנון הפתחים והחלונות שלו, שזה בוודאי בידיו של האדריכל, ובאמצעות תכנון נכון של פתחים, גגות, מצללות, אנחנו יכולים לשלוט באופן דרמטי בחוויה של המבנה. אז בואו נתחיל ונדבר על כמה דברים שהם חינמים. בסדר, היום עלויות הבנייה בישראל הן עלויות גבוהות מאוד, ואנחנו הולכים ורואים שגם עלויות הקרקע הולכות ועולות, וכמובן באזורי הביקוש בעיקר, ואז הרווח היזמי של יזמים שבונים מבנים הולך וקטן, וכל אחד מנסה למקסם את הרווחים שלו על ידי בנייה שהיא זולה ככל שניתן, אבל מה בכל זאת אנחנו מקבלים בחינם? אז סבתא שלי הייתה תמיד אומרת שהאוויר בינתיים בחינם. אז אני רוצה להגיד שגם האוויר וגם השמש הם שני דברים שאנחנו מקבלים בחינם. אנחנו מקבלים גם בחינם את הקשר אל הרקיע, אל השמיים, ולעיתים אנחנו מקבלים בחינם גם נוף קרוב או רחוק. שימו לב שהשמש היא מקור האנרגיה החינמי היחיד מעתה ועד עולם שהמבנה שלנו יקבל. זה אנרגיה בלתי נדלית שיכולה לספק את כל צורכי האנרגיה של כדור הארץ לעוד שנים רבות קדימה, ואת האנרגיה הזאת אנחנו יכולים לרתום כדי לחסוך באנרגיה אצלנו בבית. אנחנו מדברים בעיקר על חימום בעונת החורף, על אור טבעי שמחליף לנו תאורה חשמלית יקרה, ואנחנו יכולים להשתמש בשמש אפלה ופלה גם כדי לקרר את עצמנו בקיץ, ועל זה נדבר בפרק ואני אסביר על זה קצת יותר. אבל בהחלט יש לנו מספר דברים שאנחנו מקבלים בחינם. אנחנו מקבלים שמש, רוח, קשר לרקיע, ולעיתים גם נוף קרוב או רחוק, תלוי איפה המבנה שלנו נמצא. אז אני הולך להציג בפניכם 5 דרכים לבנות ירוק בלי תוספת עלות. 5 נקודות, 5 דברים שאפשר לעשות בבית שלנו, בכל מבנה שחדש אנחנו מתכננים או בונים, ובאמצעות הדברים האלה לבנות ירוק אמיתי, בריא, טוב, חסרוני באנרגיה, מבלי להוסיף כסף. 5 נקודות, ובואו נתחיל בנקודה הראשונה. אז הדרך הראשונה לבנות ירוק היא להפנות את הבית במפנה דרומי משמעותי ולשים מצללה אופקית קבועה מעל אותו פתח לכיוון דרום. אז שוב, מפנה דרומי ומצללה אופקית קבועה. מה זה נותן לנו? השמש בישראל נמצאת בגזרת הדרום. כרגע לא משנה באיזה עונה אנחנו נמצאים, נמצאים בקיץ, נמצאים בחורף, השמש נמצאת בגזרת הדרום. כאשר אנחנו מפנים פתח משמעותי, פתח עיקרי של הבית לגזרת הדרום, אנחנו יכולים ליהנות מהשמש הזאת ולנצל אותה באופן שונה בחורף ובקיץ ולאורך השנה כולה. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? אז ראשית כל חשוב להבין שההבדל בין הקיץ לחורף הוא הבדל דרמטי. במה הוא שונה? בישראל השמש הקיצית נמצאת ברום השמיים בזווית של 81-82 מעלות, תלוי איפה אנחנו נמצאים ברחבי הארץ. תדמיינו, 81-82 מעלות זה כמעט 90 מעלות, זה כמעט בניצב מעל הראש שלנו. שמש כזאת שנמצאת בשיא הקיץ, ב-21/6, היום הארוך בשנה, בשיא הקיץ, בזווית כל כך גבוהה בשמיים, קל מאוד לחסום, קל מאוד להתגונן בפניה, והשיטה להתגונן בפניה היא פשוט לשים איזושהי בליטה, קרניז, מצללה קטנה. תחשבו על כובע מצחייה. כאשר אנחנו מסתכלים דרומה והשמש כל כך גבוהה, מספיק שיהיה לנו כובע מצחייה לא מאוד עמוק, לא מאוד גדול, והוא יגן עלינו באופן מלא מהשמש הקיצית. ולכן כאשר אנחנו פותחים פתח גדול דרומה בישראל, קל לנו מאוד להתגונן מפני הקרינה הישירה והחום שהשמש הישראלית בקיץ מחממת את הבית ומחממת אותנו. לעומת זאת, בחורף, השמש הישראלית נמוכה בהרבה. למעשה בשיא החורף, ב-21 בדצמבר, שזה היום הקצר בשנה, השמש נמצאת בשמיים בזווית שהיא בסביבות ה-34 מעלות. 60 מעלות הבדל, קודם היינו 81-82, עכשיו אנחנו 34 מעלות, היא הרבה יותר נמוכה, ושמש כזו יכולה להתגנב לנו מתחת למצללה, מתחת לפרגולה, להיכנס דרך הפתח הגדול שיצרנו לכיוון דרום, וממש לחמם לנו את הבית. אז אנחנו מקבלים כאן מה שנקרא חימום סולרי פסיבי. בעונת החורף, אנרגיית השמש, קרינת החום של השמש, נכנסת פנימה לתוך הבית ומחממת. את מה אגב היא מחממת? זה גם חשוב. כי אם השמש תפגע בסופו של דבר באיזושהי רצפת ערכי פורצלן פשוטה, רוב הסיכוי שאותו החום יאבד מהר מאוד. כלומר, הרצפה קצת תתחמם, אבל גם תתקרר מהר מאוד. בעצם האפקט לא יהיה כל כך משמעותי. מה שמומלץ כשמשתמשים באסטרטגיה הזאת, זה לבנות את הרצפה מחומר שהוא מסה טרמית. מסה טרמית זה חומר צפוף מבחינה פיזיקלית. תדמיינו אם נגעתם פעם בכביש בלילה. נכון שהכביש בלילה עדיין חם. השמש כבר שקעה, חושך, לילה, אבל הכביש עדיין חם, כי הוא אגר את אנרגיית השמש, הוא אגר את חום השמש במהלך היום, ועכשיו הוא פולט אותו באיטיות אל החלל בחזרה, וכשהם נוגעים בו הוא חם. עכשיו, אם היה לכם את אותו הכביש בתוך הבית, זה חימום תת-רצפתי חינמי, בתוך הבית שלכם. חימום תת רצפתי משמעותי של 45-50 מעלות מתחת לרגליים שלכם למשך שעתיים שלוש בשעות הערב, בדיוק בשעות שאתם רוצים את החום הזה, יושבים מול הטלוויזיה, קוראים ספר, משחקים משהו ביחד. כלומר שאנחנו יכולים לנצל את השמש החורפית שמתגנבת מתחת לפרגולה שלנו, נכנסת פנימה לתוך הבית ופוגעת ברצפה שהיא מסה טרמית, כאמור איזשהו חומר צפוף עם זיכרון טרמי, חומר שאוגר את אנרגיית החום ומשחרר אותו באיטיות אל החלל בדיוק בשעות שאנחנו צריכים אותו. אז הנה שיטה אחת ראשונה שהיא שיטה חינמית, נכון? כי תסכימו איתי שבכל בית יש איזשהו חלון בסלון, בדרך כלל ויטרינה או משהו כזה, בכל בית יש איזושהי פרגולה או מצללה, אבל אם תפנו את אותם הפרגולות ואת אותם המצללות פשוט לכיוון הדרום, על ידי תכנון נכון של המצללה, אתם מגיעים למה שנקרא חימום סולרי פסיבי. בקיץ צל מלא, ובחורף אנחנו מקבלים חימום של השמש. זאת הייתה הדרך הראשונה. הדרך השנייה לתכנון ירוק חינמי, זה להשתמש ברוח. כאן אנחנו עושים דבר שנקרא עברור מפולש. העברור המפולש זה בעצם תכנון של זרימת אוויר טבעי בתוך הבית שלנו. עכשיו, למה אני אומר תכנון? הרוח הרי שם, היא קיימת, נכון? אנחנו לא יוצרים את הרוח, אבל אנחנו מתכננים את הבית באופן כזה שאנחנו לוקחים את הרוח וגורמים לה לעבור בכמה שיותר מחלקי הבית, מצד אל צד, ולעברר את הבית באוויר צח, אוויר קריר יותר, שמצנן את התחושה שלנו. כשאנחנו מדברים על עברור מפולש, אנחנו רוצים להגיע למצב שיש לפחות שני פתחים בבית, הכוונה היא שיש פתח כניסה ופתח יציאה. פתח יציאת האוויר צריך להיות פתח גדול יותר, ופתח כניסת האוויר צריך להיות פתח קטן יותר. אדריכל בשם חסן פתחי כתב ספר מרתק שנקרא אדריכלות לעניים, הוא עסק במרחב הכפרי במצרים, ושם הוא מראה תכנונים של בתים שמתאימים לאקלים המצרי ללא מזגנים וללא שימוש באמצעים יקרים, ואחת האסטרטגיות היא באמת ליצור שני פתחי עברור, כניסה ויציאה, כאשר פתח היציאה גדול פי שתיים לפחות מפתח הכניסה. עכשיו, למה זה חשוב שיהיו שני פתחים בגדלים שונים? אנחנו רוצים במקום שבו נכנס האוויר, שבו נכנסת הרוח, לקבל אוויר עבור. במהירות, אוויר בלחץ. האוויר במהירות שוטף את האור שלנו וגורם לנו תחושה של קרירות. הוא מסיע את החום, מסיע את הזיעה, ורוח כזאת במהירות של 1.5-2 מטר לשנייה יכולה להקטין משמעותית את תחושת הטמפרטורה. לצורך העניין, אם בחוץ 30 מעלות, אז אנחנו נרגיש בתוך הבית 22-23 מעלות. כלומר, זה ממש כמו מזגן טבעי בתוך הבית, בלי שהפעלנו מזגנים. עכשיו, כדי שהרוח באמת תהיה מהירה, הפתח של הכניסה הוא פתח קטן יותר, ופתח היציאה פתח גדול יותר. מה שקורה, לפי חוק הלחצים, אנחנו הרבה אוויר יוצא, אותה כמות של אוויר נכנסת דרך פתח צר, ואנחנו מקבלים זרימה מהירה של האוויר. הדבר הזה יעיל מאוד כאשר אנחנו מתכננים את שני הפתחים בכיוון הרוח, למרות שפתח היציאה יכול להיות לא במקביל לאותו הקיר של פתח הכניסה, אלא בניצב אליו, כלומר ב-90 מעלות, ואז נקבל מעין תנועה כזאת של רוח בתוך הבית, מעין סחרור של אוויר בתוך הבית, ונהנה מזה מאוד. חשוב לתכנן את פתח הכניסה של האוויר למרכז הגוף שלנו. כשאני מתכנן, אני מתכנן את זה תמיד לגובה הפעילות באותו החלל. אם זה חלל שעומדים בו, אז לגובה מרכז הגוף בעמידה, אם זה חלל שיושבים בו, אז לגובה ישיבה, נניח 70 סנטימטרים, וכמובן שאנחנו פחות רוצים לצנן את הרגליים או את הראש, כי זה יוצר איזושהי הפרעה, אנחנו כן רוצים במרכז הגוף לקבל את זרימת האוויר המלאה, ואז ממש אפשר לשבת בנוחות וליהנות מבריזה נעימה בתוך הבית, וחיסכון מאוד מאוד משמעותי במזגנים. אז עברור מפולש, חוסך כסף לקירור בקיץ, והדבר הזה בהחלט יכול לעבוד בכל מקום שיש בו זרימה של אוויר. אגב, במרחב הישראלי אנחנו מדברים הרבה פעמים על הבריזה הים תיכונית, רוח שמגיעה ממערב למזרח, מהים התיכון, בשעות אחר הצהריים והערב. אם אנחנו מצליחים ללחוד את הרוח הזאת, אנחנו יכולים ליהנות מאותה בריזה בתוך הבית שלנו, ולחסוך הרבה מאוד כסף במזגנים. אז זאת האסטרטגיה השנייה לתכנון ירוק חינמי, ונעבור לאסטרטגיה השלישית. האסטרטגיה השלישית גם כן קשורה לרוח. היא גם כן קשורה לרוח, אבל אני מזכיר לכולנו שיש לנו ימים בקיץ הישראלי, חודשי יולי, אוגוסט, כאלה, שאין רוח, שהאוויר ממש עומד. זוכרים את זה? האוויר חם, לח, עומד, אין שום רוח בחוץ, ועדיין אני רוצה להשתמש בזרימת אוויר בתוך הבית שלנו. אז איך אנחנו יוצרים זרימת אוויר בתוך הבית כשאין לנו רוח בכלל בחוץ? אז פה אני משתמש ברעיון שבו הבית יוצר זרימת אוויר יש מאין. הבית יוצר סירקולציה של אוויר באמצעות חוק פיזיקלי פשוט מאוד. החוק הפיזיקלי אומר שאנחנו יוצרים דבר שנקרא ריבוד טרמי. מהו ריבוד טרמי? בתוך כל חדר, בתוך כל חלל, האוויר מסתדר בשכבות, כאשר השכבה העליונה היא השכבה החמה ביותר, והשכבה התחתונה היא השכבה הקרירה ביותר. הריבוד הטרמי אומר שהאוויר מסודר ברבדים, בשכבות. אם ניקח חלל, נניח חלל ציבורי, סלון, מטבח, פינת אוכל, או כל חלל אחר בבית, ונגביע מעט את התקרה שלו, האוויר החם ייצמד גבוה לתקרה, ואנחנו למטה נהיה במקום שהוא קריר יותר. זאת אסטרטגיה שאנחנו מכירים גם מבנייה של תל אביב של פעם, תקופה אקלקטית, תקופת הבאוהאוס, בנו תקרות גבוהות כדי להתמודד עם החום עוד לפני תקופת המזגנים, אבל כאן אנחנו עושים דבר נוסף. אנחנו פותחים חלון לשחרור חום בחלק העליון של הבית. כלומר, קרוב לתקרה, בחלק הגבוה של החדר, אנחנו פותחים חלון, זה בדרך כלל חלון שיש לו פתיחה חשמלית, ואז אפשר באמצעות מתג חשמלי פשוט לפתוח אותו מתוך הבית, החלון הזה מאפשר לאוויר החם שנאגר בגובה התקרה לצאת החוצה. כאשר האוויר החם יוצא החוצה, אנחנו נמצאים כרגע בחדר שלנו בתת לחץ, כלומר חסר אוויר, ואז אם נפתח חלון תחתון, חלון אחר בבית, דרכו, מיד ייכנס אוויר קריר ואוויר אחר. האסטרטגיה הזאת טובה במיוחד אם החלון העליון נמצא בחזית חמה יחסית, ששם הלחץ נמוך, כמו למשל חזית דרומית, שגם ככה מתחממת ואז האוויר שם הוא צפוף פחות, המולקולות רחוקות יותר, ובאמצעות האסטרטגיה של השוואת הלחצים, מתחיל סחרור אוויר בתוך הבית. מי שרוצה להבין על זה קצת יותר, אז אפשר לדבר על איך בכלל רוח בעולם נמצא. עובדת. מה זה בכלל הסיפור הזה של רוח? מאיפה זה נוצר? ואני מזכיר לכם קצת את שיעורי גיאוגרפיה של בית ספר היסודי. רוח נוצרת בגדול על ידי העובדה שכדור הארץ נמצא בנטייה קטנה כלפי השמש. הנטייה הזאת גורמת לאזורים מסוימים בכדור הארץ להתחמם קצת יותר מאשר אזורים אחרים. יש אזור שהוא חם יותר, אוויר שהוא חם יותר. זה אומר שהמולקולות שבו הן מרווחות יותר והוא בלחץ נמוך יותר. ויש אזור שהוא קר יותר. זה אומר שהמולקולות שבו צפופות יותר, כלומר לחץ גבוה יותר. לטבע יש איזושהי תכונה לאזן את הלחצים, והאוויר הקר תמיד מתחיל לזוז לכיוון האוויר החם, כלומר האוויר הצפוף יותר בלחץ הגבוה יותר מתחיל לנוע לכיוון האוויר הדליל יותר בלחץ הנמוך יותר, ומתחיל סחרור של רוחות, מתחילה תנועה של אוויר. כמובן שזאת התנועה הגלובלית, אבל אחר כך אם אנחנו נתמקד בכל אזור ואזור, אנחנו נראה את שינויי הרוחות בהתאם להרים, גבעות, כמובן גופי מים גדולים, ליערות, ובסביבה האורבנית המקומית שלנו, בסוף ההשפעה של רחוב, השפעה של מבנים, שדרכם יכולה להיות מנהרת רוח, והבית של השכן שיכול לחסום או להטות את הרוח ימינה ושמאלה. אבל את אותו הדבר, את אותו האפקט של השוואת לחצים בין אוויר חם לאוויר קר, אנחנו מייצרים בתוך המבנה שלנו, בין אם זה בית ספר, בין אם זה גן ילדים, דירה, בית פרטי, ובאמצעות השוואת הלחצים הזאת, אנחנו יוצרים זרימת אוויר יש מאין. גם בימי אוגוסט החמים ביותר, אוויר בתוך הבית שמתחיל לזוז, 2-3 מטר לשנייה, שזה כבר רוח די משמעותית, דפים עפים בחדר ב-2-3 מטר לשנייה, ואנחנו מקבלים ממש רוח נעימה שמצננת אותנו, בעצם מנמיכה מאוד את תחושת הטמפרטורה, וחוסכת את הצורך בהפעלת מזגן הרבה מאוד ימים בשנה. לפני שנעזוב את שני הסעיפים האחרונים של עברור מפולש ועברור בהשוואת לחצים, אני רק אגיד שהעברור תורם לנו מאוד לא רק בנושא של הנמכת תחושת הטמפרטורה, לא רק בחיסכון למזגן, הוא תורם לנו מאוד גם בזה שהוא מנקה את הבית מרעלים. הוא מנקה את הבית מ-VOC, שזה תרכובות אורגניות נדיפות שנמצאות בהרבה מאוד חומרי בניין וצבע. הוא מנקה את הבית ממעקבי בעירה שנמצאים ברעיתים שלנו, נמצאים בשטיחים, נמצאים בבילונות. אנחנו נושמים אותם כל היום, אנחנו רוצים להוציא אותם החוצה. כמובן חומרי ניקוי כאלה ואחרים שמשפיעים לרעה על הבריאות שלנו. הוא מנקה את הבית מאובשים, מפטריות. יש מאות סוגים שממלאים את הבתים שלנו. הוא מנקה את הבית מווירוסים. כלומר, העברור הטבעי גם תורם בסופו של דבר לאיכות האוויר בתוך הבית, ואם ידעתם או לא, איכות האוויר בתוך הבתים שלנו בדרך כלל נמוכה משמעותית מאיכות האוויר בחוץ. אנחנו בדרך כלל אומרים שהאוויר בחוץ מזוהם, אבל למעשה האוויר בבתים שלנו ברוב המקרים יותר מזוהם האוויר בחוץ. אפשר למדוד את זה בקלות באמצעות מד שמנטר את איכות האוויר, יש לנו אפילו סרטון יוטיוב כזה שהעלינו ועשינו את הניסוי בכמה אתרים, ולכן הרבה מאוד פעמים כדאי לנו לעברר את הבית ולשטוף את כל ההצטברות של הרעלים הזאת החוצה, אז הנושא של עברור מפולש וגם עברור בהשוואת לחצים תורם גם להוצאות נמוכות יותר בהוצאות המזגן, וגם לבריאות ואיכות האוויר שלנו בבית. ונעבור לנקודה הרביעית. אז הנקודה הרביעית שהיא בעצם בנייה ירוקה ללא עלויות, זה אור טבעי אחיד בתוך המבנה. אז מה זה אור טבעי אחיד? ראשית כל, אני מעדיף לתכנן מבנים שבהם אין צורך בהפעלת תאורה חשמלית. במהלך היום אין צורך, ישראל שטופת אור. תחשבו כמה אור יש לנו מכיפת הרקיע וכמה אור יש לנו מהשמש הישראלית רוב עונות השנה. הימים הישראלים האפורים מאוד והמעוננים מאוד הם די נדירים. אנחנו לא בריטניה ואנחנו לא אירופה שבה יש הרבה מאוד ימים שהם אפורים וחשוכים. כאן יש הרבה מאוד אור. ואם נתכנן נכון את המבנים שלנו, לא נצטרך לעולם להפעיל תאורה מלאכותית במהלך היום. עכשיו, בבתים אתם יכולים להגיד, רגע, בבית אנחנו לא תמיד נמצאים גם ככה במהלך היום, כי נסענו לעבודה, נסענו ללימודים, אז אולי זה לא כל כך משנה, אבל תחשבו על משרדים, תחשבו על בתי ספר, תחשבו על בתי חולים, תחשבו על בתי כלא אפילו. כל המקומות שעובדים 24 שעות ביממה, אפשר להאיר אותם באור טבעי. האור הטבעי הרבה יותר בריא לנו, כבני אדם, יש בו גוון משתנה מבוקר ועד ערב, שמחובר היטב לבלוטה הצירקדית שלנו, לדי-אן-איי שלנו ממש. הוא משפר לנו את מחזורי השינה והערות. הוא נלחם בדיכאון, הוא נלחם בחרדות. הוא מאפשר לנו להיות הרבה יותר יצירתיים, הרבה יותר ממוקדים. תורם לכל מי שנהנה מהאור הטבעי במהלך היום, ולעומתו, האור המלאכותי הוא, הוא אור הרבה יותר עני, כלומר, האיכות האורית שלו היא הרבה יותר נמוכה, אורות מלאכותיים הרבה פעמים גם מרצדים, כל הפלוריסנטים למיניהם מרצדים וגורמים לנו גם הפרעה בראייה. אנחנו רוצים ליהנות מהאור הטבעי וגם לחסוך חשמל על תאורה מלאכותית. אז איך עושים את זה? אנחנו רוצים להגיע למצב שבו המבנה שלנו הוא מלא באור. בישראל אני מכוון בדרך כלל בבתים ובמבנה חינוך למשהו שהוא בין 350 ל-500 לוקס. לוקס זאת יחידה למדידת עוצמת התאורה, ואנחנו רוצים להגיע למצב שבו עוצמת התאורה בתוך המבנה היא בסביבות 350 עד 500 לוקס ואחידה. למה אני אומר אחידה? כי האישון שלנו מאוד לא נהנה מהבדלים משמעותיים בתאורה. אם אנחנו נמצאים בחדר שהוא יחסית חשוך, ובחוץ יש אור מאוד מאוד בוהק מהחלון, האישון שלנו לא ידע אם להתרגל לאור או להתרגל לחושך, ואז או שהחושך ייראה מאוד חשוך, או שהאור ייראה מאוד מואר ויסנבר. אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו איזון אורי, למצב שבו יש לנו אור זהה ואחיד גם בחוץ, בשאיפה בפנים, באופן שוטף, וכדי להגיע לזה, אנחנו צריכים להכניס את האור ללא קרינה ישירה. כלומר, להגיע למצב שבו החלונות מכניסים את האור הטבעי, אבל ללא איזושהי קרן שמש ישירה, חדה ודוקרת כזאת, שמשנה באופן דרמטי את האיזון של האור. כמה דרכים לעשות את זה? אז ראשית כל, כדאי להפנות את החלונות בזוויות כאלה שמתאימות לשעה שבה אנחנו נמצאים ביום. אני אתן דוגמה, למשל במבנה חינוך, חלון מזרחי הוא בעייתי, כי השמש המזרחית יכולה להיכנס פנימה ולסנבר את התלמידים. נעדיף חלונות מערביים למשל, שהחלונות המערביים רק בערב יהיה להם מופע של שמש ישירה, ובמהלך היום התלמידים יוכלו ליהנות מאור שהוא אור חוזר מכיפת הרקיע. אל תשכחו שלא צריך ממש את השמש הישירה, כיפת הרקיע בישראל היא מקרן אור עצום, מחזירה לנו הרבה מאוד אור. אפשרות נוספת זה לאור צפוני, גם כיפת הרקיע הצפונית היא מאוד מאוד בוהקת, ואם אין לנו מספיק אור מצפון, ניתן לעשות רפלקטור, ניתן להציב משהו מול המבנה, זה יכול להיות המבנה השכן, זה יכול להיות איזושהי חומה בנויה, זה יכול להיות איזשהו אלמנט אדריכלי, שמקבל אליו את השמש הדרומית, ומחזיר את האור כאור חוזר. אז אנחנו מקבלים אור רך, מפוזר כזה, כמו אור של ספריות, אור צפוני נעים שהוא אחיד, הוא לא ישיר, הוא לא דוקר, והוא ממלא לנו את החלל כולו באור טוב. לא לשכוח כשאנחנו פותחים חלונות צפונה, שהשקיעה בישראל היא בכיוון צפון מערב, ולכן בקיץ הישראלי חלון צפוני יקבל קרינה ישירה משמעותית של שמש, ולכן אנחנו צריכים להימנע מזה או באמצעות מצללה או באמצעות הטיה קטנה של החלון. זה כבר לניתוח ספציפי כשאנחנו עושים פר מבנה, אבל אנחנו רוצים להכניס הרבה מאוד אור טבעי באמצעות פתיחה של חלונות, לא לכיוון השמש הישירה. עוד דבר שניתן לעשות זה חלונות שהם מוצלים בצורה נכונה. כלל האצבע אומר שחלון דרומי, כמו שדיברנו קודם, יקבל מצללה אופקית קבועה, ממש כובע מצחייה, קרניז, פרגולה, סוחך, אופקי, מימין לשמאל, וחלונות מזרחים ומערבים כחוק אצבע יקבלו מצללה אנכית, מלמעלה למטה. מצללה אנכית, איזה שהם רפפות, לוברים, צמחייה מסתרגת, רשת ועליה גפן, כל דבר שיש לו אלמנט שהוא אלמנט אנכי, אלמנט ורטיקלי, יכול מאוד להתאים לנו למצללה למזרח ולמערב, ואז האור שאנחנו מקבלים הוא אור מסונן, הוא הרבה פחות חודר וישיר. כמובן כל עולם המשרביות יכול להיכנס לכאן, ואנחנו מקבלים אור בעיקר המשרביות האבות יותר, לא הדקיקות, אלא משרביה שיש לה עובי 7, 8, 10 סנטימטרים, אנחנו מקבלים תמונה מאוד יפה של אור שחוזר דרך דפנות המשרביה בחלונות מזרחיים ומערביים, מאוד מאוד רלוונטי. ואם אנחנו רוצים להכניס את האור פנימה יותר לתוך המבנה, שזה גם מאוד חשוב, אז לא לשכוח לתכנן מבנים שהמרחק ביניהם לבין החזית הוא לא יותר גדול מ4-4.5 מטרים. שוב, כאיזשהו כלל אצבע, מעל 4.5 מטרים האור הטבעי כבר לא מגיע פנימה לעומק המבנה. ולכן המבנים שאני מתכנן בדרך כלל יש להם חזית במרחק של פחות מ4-4.5 מטרים, לפעמים שתי חזיתות משני הצדדים, לפעמים חזית אחת, כך שהאור הטבעי יכול ממש להזדחל לנו פנימה, לשטוף את הרצפה, לשטוף את הקירות ולהאיר את החלל כולו. אם המבנה שלנו רחב יותר משיקולי תכנון אחרים, אז כדאי ליצור אסטרטגיה שמכניסה את האור עמוק יותר. את זה אפשר ליצור או על ידי הגבהת החלונות. הגבהה פשוטה של החלון גורמת לו להסתכל למעלה על כיפת הרקיע ולהכניס אור פנימה יותר, או על ידי דבר שנקרא מדף אור, שזה בעצם מעין איזושהי מדף אופקי בשני שליש נניח גובה של החלון, שמחזיר אור ומאפשר לאור להיכנס פנימה עמוק יותר. יש גם אסטרטגיות נוספות של פתיחת סקיילייט או פתיחת סולטיוב שנותן לנו אור דרך ארובת אור מיוחדת, אבל בגדול אם אנחנו נשמור על מרחקים של 4-4.5 מטרים מהחזיתות, אנחנו נוכל ליהנות מהאור הטבעי ללא אמצעים מיוחדים. והנקודה החמישית. נקודה החמישית היא מעין נקודת בונוס, איך אנחנו יכולים לתכנן ירוק ובחינם, וכאן אני ממליץ לכם לתכנן הרבה מאוד מבטים אל כיפת הרקיע, מבטים לצמרות עצים, ומבטים לנוף, אם יש, בעיקר בשדה ראייה היקפי. בואו נסביר על מה מדובר. אז מבטים על כיפת הרקיע זה די ברור. ברגע שיש לנו חלונות שהם גבוהים יחסית, המבט שלנו יכול להסתכל על השמיים. השמיים הם אלמנט הטבעי, התמונה הכי יפה שאפשר לתלות בבית בעיניי, הם דינמיים, הם משתנים, הגוון שלהם משתנה, כשהשמיים הם מעוננים אז אנחנו מקבלים תמונת עננים דרמטית, דינמית במהלך היום כולו, עננים לפעמים קבועים, לפעמים זזים ברוח, יש להם צורות שונות, צבעים שונים עם הזריחה והשקיעה, אם יש לנו עצים, מבט אל צמרות העצים ולעלים שנעים ברוח, זה אחד הדברים המרגיעים ביותר, שמפעילים הרבה מאוד אנזימים טובים אצלנו בגוף האדם, הם דברים שמחקרים רבים מראים שהקשר הזה אל מבט אל עץ, נותן לנו הרבה מאוד כלים להתמודד גם עם חרדה, גם עם לחץ, משפר את יכולת הריכוז שלנו, בכלל משפר את היכולת שלנו בלהיות כאן ועכשיו, ולא להתעסק רק עם מחשבות חוזרות ותורדניות של מה שהיה, ומה שיהיה, ולכן הקשר הזה אל כיפת הרקיע ואל עצים וצמרות העצים הוא קשר ביולוגי אמיץ, חשוב מאוד לנו כבני אדם. דבר נוסף שאפשר לעשות זה ליצור מבטים שמבטים בראייה היקפית. הכוונה היא לא הראייה הממוקדת, אלא דווקא הראייה הפריפריאלית, כלומר הראייה הרחבה שהיא לא ממוקדת, אם שם אנחנו רואים למשל עצים, אם שם אנחנו רואים הרים רחוקים, אם שם אנחנו רואים גוף מים רחוק, אם שם אנחנו רואים ציפור על העץ. הדבר הזה גם כן יוצר לנו איזושהי תחושה שהיא תחושת ביטחון, שחשובה מאוד ל-well-being שלנו. וכמובן שמבטים לנוף הם תלויים בין בית לבית, אבל תמיד אפשר ליצור איזשהו נוף קרוב. אם זה צמוד קרקע, אז ליצור איזשהו עץ משמעותי בחצר, ליצור אולי איזושהי פרגולה משמעותית ומיוחדת בחצר, איזשהו אלמנט שאנחנו יכולים דרך החלון לחוות אותו. דרך החוויה הזאת אנחנו חווים את הקשר בין הפנים לחוץ. אנחנו נמצאים בחלל שהוא מאוקלם, הוא סגור, יכול להיות שיש בו לחות קצת שונה, טמפרטורה קצת שונה, אבל אנחנו רואים בעיניים שלנו את האלמנט שנמצא בחוץ, וחווה קצת אחרת את האקלים. הדבר הזה מאוד משפר את תחושת האקלים שלנו, משפר מאוד את היכולת שלנו לראות מה קורה בחוץ ומה קורה בפנים, להזדהות עם זה ולחשוב על זה גם בתת מודע שלנו במהלך החוויה שלנו של המבנה. אז בואו נסכם. דיברנו היום על כמה עולה לבנות ירוק, ובעצם ראינו שאפשר לעשות הרבה מאוד דברים בבנייה ירוקה שלא עולים כלום. לא עולים שום דבר. אנחנו יכולים, אם נעבור רגע על הדברים שדיברנו עליהם, לדאוג של המבנה יהיה מפנה דרומי עם מצללה, ואנחנו מקבלים ככה חיסכון משמעותי בכסף לחימום בחורף. אנחנו יכולים לדאוג לעברור מפולש שחוסך כסף לקירור בקיץ. אנחנו יכולים לדאוג לעברור בהשוואת לחצים, ליצור רוח יש מעין בתוך המבנה, ולנקות את המבנה שלנו מרעלים. אנחנו יכולים לדאוג לאור טבעי בתוך המבנה, שזה חוסך לנו הפעלה של תאורה, וגורם לנו לתחושות הרבה יותר חיוביות אל מול האור הטבעי. ואנחנו יכולים ליצור מבטים אל כיפת הרקיע, לצמרות עצים, סדי ראייה היקפים, הבתים אל הנוף, שמשפרים באופן משמעותי את תחושת הנוחות שלנו, את החוויה שלנו בחלל, מפחיתים את הסטרס שלנו ומאפשרים לנו להיות בחלל שהוא נעים, מוגן ומברי. אז כמה עולה לבנות ירוק? כמו שאמרתי לכם, הנושא מתחיל בידע ולא מתחיל בכסף. ולכן, בפעם הבאה שאומרים לכם בנייה ירוקה, אז תנסו קודם כל לחשוב על המגרש שמצוי בידיכם, ואיך אתם מפנים את המבנה בתוך המגרש אל הדברים החינמים. איך אתם מפנים את המבנה אל השמש, איך אתם מפנים את המבנה אל הרוח, איך אתם מפנים אותו אל הנוף. אם המגרש הוא צר ולא ניתן לסובב את המבנה, אז בואו נתחיל לחשוב על חלונות. בואו נראה איזה חלונות הם גדולים יותר ופתוחים לאור, לרוח, לנוף, איזה חלונות הם קטנים יותר, כי הם צריכים להתגונן מפני איזושהי שמש מאוד קשה. אולי יש חלונות עליונים במבנה הזה שמקבלים מבט אל כיפת הרקיע למעלה, אולי יש חלונות עליונים לשחרור חום שגורמים לעברור בהשוואת לחצים בתוך המבנה. כל הדברים האלה הם דברים חינמים, בכל מבנה יש חלונות, בכל מבנה יש פרגולה או יש מצללה, צריך רק לדעת איך לסדר ולפזר אותם נכון אל מול האקלים, אל מול גרמי השמיים שאנחנו מקבלים בחינם. תודה רבה שהקשבתם היום לפרק הזה. אנחנו נמשיך בפרקים חדשים ומרתקים בנושא של בנייה ירוקה ובנושא של הבריאות של כולנו באמצעות המרחב. אני ממש ממש נהנה מכל הדברים שאתם שולחים ושואלים אותי אחרי כל פרק. ממש תמשיכו. אם יש דברים מסוימים שאתם רוצים שנדבר עליהם, אז תגידו ואני אכניס את זה לתוך תוכנית הפרקים שלנו. אם יש אנשים מעניינים שאתם רוצים שנזמין לכאן ונראיין, תגידו. אני אשמח מאוד להזמין ולראיין ולהיפגש עם עוד אנשים מרתקים בתחום. ולבינתיים נאחל לכולנו שיהיה לכם בית בריא, ונתראה בפרקים הבאים. להתראות.